הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בסוגיה של קברי צדיקים. מנהג מקובל מדורי דורות בכל תפוצות ישראל להשתטח על קברי צדיקים ולהתפלל שם. ובדברי חז"ל מצינו מספר מקורות למנהג הזה, וגם תועלת מרובה יש למנהג להשתטח על קברי צדיקים. בפסיקתא רבתי כתוב, כשיעקב אמר ליוסף הסבר למה הוא קבר את רחל, איכן שהוא קבר אותה במקום של קבורת רחל, ולא קבר אותה בחברון, היות שמשמיים אמרו לו כך, משמיים אמרו לו, כשעם ישראל יצא לגלות, שיעבור להתפלל שם, כי שם הוא יעבור בדרכו, החוצה, חוץ לארץ, בדרכו לגלות, יעצור בקבר רחל, התפילה שם מועילם. עוד כתוב שם בפסיקתא רבתי, שהתפילה שם מועילה יותר מאשר התפילה אצל האבות בחברון. כלומר, כתוב בפסיקתא רבתי שהתפילות בקבר רחל הם יותר מאשר התפילות שמתפלל האדם בחברון. מצינו עוד בזוהר הקדוש, כתוב אשתו של עובדיה הנביא, כשהוא נפטר, באותה שעה גם מת אחיו, רצו לקחת את הילדים שלה לעבדים, היא הלכה לקבר של בעלה וביקשה רחמים, היא בכתה, היא אמרה, כך עושים ליתומים שלך, רוצים לקחת אותם לעבדים, עד שבסוף אלישע עזר לה. ובזוהר כתוב שמשמיים, בגלל התפילות של האישה על הציון של בעלה עובדיה הנביא, לכן נושעם. אם כן, ראינו שיש מעלה ותועלת וישועה בתפילתו של האדם על ציון הצדיק. עוד מופיע לגבי נוסח התפילה אצל מערת המכפלה, והנה באתי למקום קדוש הזה לבקש מאת מלכנו בוראינו, ואז מזכירים את דברי ירמיהו הנביא. הנביא ירמיהו אמר לגבי התפילה שם, דובבו בכל תחנונים פני שוכן מעונים, כלומר מבקשים מהאבות הקדושים שיתפללו עלינו לבורא עולם. עוד מצינו שכלב פרש מהמרגלים והלך להתפלל בחברון על קברי האבות כדי שיוכל להינצל מעצת מרגלים. ולמרות שהצדיקים לא יודעים מה קורה בעולם, הם מנותקים ממה שקורה בעולם. אמנם ישנה גמרא מסכת ברכות שמספרת על רוחות שידעו מתי כדאי לזרוע באדמה, מתי כדאי לקצור, ומי שישן שם בבית הקברות באותו לילה של ראש השנה ושמע אותם, את אותן רוחות, שמע אותן מדברות, פעל על פיהם והתאשר. אם כן, הנשמות כן יודעות מה קורה בעולם הזה? אומר המכתב מאליהו תלויים, אם מדובר על נשמות שהיו חומריות בעולם הזה, העונש שלהם שבעולם הבא, בעולם הרוחני, הן ממשיכות להתעסק בחומר וזה העונש שלהם. אבל נשמות שבעולם הזה היו רוחניות בעולם הבא, הן לא יודעות אותה נשמות מה שקורה. אבל אם הולכים אל הקברים של אותם צדיקים, אז אפשר לעורר אותם ולידע אותם מה שקורה כאן בעולם הזה. כשמתפללים לקדוש ברוך ומבקשים את זכות האבות, אז מודיעים לאבות, אבות העולם מודיעים להם בעולם הזה מה קורה. עוד מצינו בגמרא מסכת תענית בדף ט"ז, אומרת הגמרא, בזמן של עצירת גשמים עושים מעשים כדי לעורר רחמי שמיים. אחד המעשים שעושים, הולכים להתפלל בבית הקברות, לא מיד, אבל אחרי זמן מה, שהגשמים לא ירדו ועשו מעשים כדי לעורר רחמי שמיים, ובכל אופן, הגשמים לא ירדו, בשלב מסוים הולכים להתפלל בבית הקברות. למה? הסבר אחד אומר את הגמרא, היות שאם נתחייבנו מיטה, ולכן אין גשמים, זה מוות. אז כך, בבית הקברות אנחנו פוגשים את המוות ותואמים מהמוות, אם נתחייבנו מיטה, טעמנו את טעם המוות, ולכן אנא רחם עלינו. טעמנו את טעם המוות, הבנו, נגענו במוות, כעת חוזרים בתשובם. הסבר נוסף, מדוע הולכים להתפלל בבית הקברות? סיבה נוספת, כדי שהמתים יבקשו עלינו, שהמתים יתפללו עלינו. הגמרא מסכת ברכות בדף י"ח אומרת שהמתים לא יודעים מה שקורה בעולם הזה, ובטח לא הצדיקים. אמרנו את דברי הרב דסלר שאומר שרק נשמות שבעולם הזה היו קשורות יותר מדי לחומר, אז גם בעולם הבא הן סובלות ועדיין יודעות מה קורה בעולם הזה ולא יכולות ליהנות מעולם הבא. אבל נשמות שבעולם הזה, נשמות של צדיקים שהיו מנותקים מעולם החומר ולא יודעים מה שקורה, הידי שמתפללים הקדוש ברוך הוא בבית הקברות ומבקשים עזרה מהמתים שיבקשו עלינו רחמים, אז המתים כן יודעים מה קורה איתנו כאן בעולם הזה. מדוע? מכיוון שמודיעים להם בשמיים מה קורה איתנו כאן בארץ. וננסה להעמיק בדברים. הריטב"א על הגמרא מסכת תענית, כשהוא אומר שהולכים להתפלל בבית הקברות כדי לעורר את רחמי שמיים. איך? על ידי שהמתים יבקשו עלינו, לכן הולכים לבית הקברות. אומר הריטב"א שם על הגמרא, ודאי שלא הולכים לבית הקברות כדי להתפלל שם. למה? כי אסור לקיים מצוות ליד הקברים. למה? כי זה נחשב לועג לרש. אלא, היו יוצאים לבית הקברות, ואחרי שהיו מתפללים, אז הולכים לבית הקברות. התפילות לא בבית הקברות. אחרי התפילות היו הולכים לבית הקברות כדי להכניע את הלב, להרגיש את טעם המוות, כי אולי נתחייבנו מיתה ולכן ישנה עצירת גשמים. כשנפגשים עם המוות בבית הקברות, אז האדם ממתיק את הדינים, או כדי שהמתים יבקשו רחמים על החיים. בין כך ובין כך, לא להתפלל בבית הקברות, כך כתב הריטב"א, לועג לרש, הרש זה האני. במקרה הזה, הרש זה האדם שאין לו אפשרות לקיים מצוות, זה הנפטר. כיוון שמת אדם נעשה חופשי מהמצוות והוא רש, הוא עני שלא יכול לקיים מצוות. כתב הר"ן שלכן אין להוציא ספר תורה לבית הקברות, כי זה נקרא לועג לרש, שהמת חופשי מהמצוות. החי יכול עוד לחטוף ולקיים עוד ועוד מצוות. אמנם בזוהר הקדוש כתוב שכן אפשר להוציא בזמן עצירת גשמים ספר תורה לבית הקברות, והנודע ביהודה דן בדברי הזוהר האלה, ומהדור התנינה, אורח חיים סימן קופתד, ואומר יש מקום להביא את הספר תורה, כי זה עוזר לעורר את המתים הגבורים שם בשמיים. ומודיעים למתים, לאבות, לאימהות שבחברון, מודיעים למתים, מודיעים לצדיקים, מודיעים למקומות ששם הולכים, מעוררים אותם בשמיים ומודיעים להם את הצער שיש לאדם שסובל כאן בארץ, לאומה שמתענה בגלל עצירת הגשמים. כך כתוב בזוהר הקדוש. כתב הנודע ביהודה, זה לא נקרא לועג לרש, כי לא מקיימים מצווה. אם יפתחו את הספר תורה ויתחילו לקרוא בו, זה נקרא לועג לרש. כיוון שהנפטר לא יכול לקיים מצוות, וזה כמו היינו אומרים, מעורר תחושה של התנשאות יתר, אני יכול לקיים מצוות ואתה לא, זה נקרא לועג לרש. אבל אם האדם רק אוכל ספר תורה ולא קורא בו, זה לא נקרא לועג לרש. אבל עוד כתוב בזוהר, אם הספר חסרה לו עוד אחת, או יש עוד אחת מיותרת, הספר תורה בבית הקברות יגרום יותר נזק מאשר תועלת. אבל בכל אופן למדנו שיש מקום להתפלל בבית הקברות, הכוונה היא שמעוררים את המתים לידע אותם מה שאנחנו סובלים והם מתפללים עלינו. כך אומרת הגמרא. אבל הבאנו דברי הריטב"א על הגמרא שכותב לו, גם להתפלל שם אסור, אסור להתפלל בקבר של צדיק, כי זוהי מצווה, ואז זה לועג לרש. לא לאכול ספר תורה לפי הר"ן, לא להתפלל שם לפי הריטב"א, אז להיות שם, אבל להיזהר לא לקיים מצווה, שלא יהיה לועג לרש. אבל כאן דנו רבותינו האחרונים, אם כך, איך ייתכן שאנחנו הולכים לקברי האבות והאימהות, הולכים לקבר רחל, הולכים לקברי צדיקים ועושים שם עניינים? בשו"ת מנחת אלעזר, האדמו"ר מומקאץ' אומר, איך ייתכן שמתפעלים בקבר רחל? גם בשו"ת העמק שאלה של הנציב הוא דן בשאלה הזו. גם החידה, גם הבן איש חי. רבים רבים דנים בשאלה הזו, ותשובות רבות ישנן. איך ייתכן שאנחנו מתפללים בקברי הצדיקים, ואין זה לועג לרעש? הרי הריטב"א כתב, אין להתפלל בקברי צדיקים, מכיוון שזה לועג לרעש. רבים מרבותינו האחרונים דנו בכך, ואמרו שלכאורה, איפכא מסתברא, הגישה ההפוכה היא המסתברת, היא הנראית. שהרי כאשר מתפללים שם אדרבה, זה כבודו מוסיף לעילוי נשמתו של הנפטר, שהרי בזכותו שם מתאגדים, מתאספים. מקום קבורת הצדיק זה מקום קדוש וטהור, כך כותב המהר"ל, לכן התפילות שם מקובלות יותר. אז אם כן, זה מוסיף לכבודו ועילוי נשמתו של הצדיק שמתפעלים, כיוון שכל ההתאגדות היא בשבילו, בגללו, בזכותו, אם כן זוהי דרכו להמשיך להתעלות בעולם הבא. ועוד אמרו רבותינו האחרונים, המתים כיום קבורים למטה מעשרה טפחים. הם כמו היינו אומרים, ברשות אחרת. אם הם ברשות אחרת, אז אין כבר את החשש של לועג לרש. אם כן, בית הגברות הוא מקום מסוגל לקבלת התפילה. התפילה היא להקדוש ברוך הוא שיענה, וגם אם אפשר להיעזר בקדושת המקום, והתפילה מתקבלת יותר. ועוד, גם זכות הצדיקים הקבורים שם. המקום של קבר הצדיק הוא מקום קדוש, ולא יתפלל הצדיק, אלא לקדוש ברוך הוא שיעזור לאדם בזכותו של הצדיק. המהר"ל כותב שמותר לבקש מהנשמות שילכו וידברו טוב עלינו בשמיים. לא שיש לנשמות של הצדיקים איזשהו כוח מיוחד שהם יכולים להושיע רק להשם הישועם. אלא רק ישנה מעלה שהצדיק שנפטר דואג למען האנשים החיים. ונעריך בזה בעזרת השם עוד מספר דקות. הבן איש חי כתב שמצווה לעלות על קבר הצדיק ולהתפלל לשם. למה? היות שההליכה לקבר הצדיק היא לצורך התפילה, ותפילה במקום מהודר וטוב יותר, זוהי מצווה גדולה יותר, כי התפילה תהיה מקובלת יותר. החתם סופר מעיד בשוט חלק ו' סימן למד זין, שהמהר"ם בנט, רבי מרדכי בנט, מי שהנודע ביהודה, הגדיר אותו המאור הגדול, הגאון המופלג המושלם. מי שהחתם סופר אמר עליו, צדיק גדול הדור, רבן של ישראל, מרי דקולי תלמודה, לא הניח דבר גדול ודבר קטן, ובן יחיד לשכינתא קדישא. כך החתם סופר בדרשותיו כתב עליו, המהרש"ם כתב עליו, אשר על כל חכמי דורו נמנו וגמרו עליו, שהיה גדול בדורו כמו רבינו תם בדורו. מספרים שדרכו היה לשתות בכל יום כוס חלב. פעם כשהגישה לו שפחתו את הכוס, הבחינה שאחרי זמן מה הוא לא שתה. היא אמרה את זה לרבנית, למה הוא לא שתה? והיא הרבנית שאלה את בעלה, למה לא שתה כוס חלב? והוא אמר, הוא לא ראה שהיה כוס חלב. אמרה הרבנית, אם הוא לא ראה שהיה כוס חלב, כנראה משהו קרה כאן. היא הלכה וקראה לה שפחה, ושאלה אותה, מאיפה החלב הזה? אמרה השפחה, היא יודעתה, בגלל התרדות, לא היה לה אפשרות לעמוד על גב הנוכרי בזמן, שהנוכרי חלב את החלב מהבהמה, מהפרה. והתקיים, לא יעונה לצדיק כל אבן, ומהשמיים שמרו על הצדיק. אז החתם סופר, בשוט שלו, חלק ו' סימן למד זין, אומר שהמהר"ם בנט אמר לפני שנפטר מהעולם, מי שיזדקק לישועה שיעלה להשתתח על קברום. גם הגאון הרב יונתן אייבשיץ שלח מכתב לקהילת מיץ שהוא מתעכב מלהגיע אליהם. למה הוא מתעכב? בגלל שהוא משתתח על קברי אבותיו באייבשיץ, שיבקשו עליו רחמים שיצליח במלאכת הקודש, מלאכת הרבנות. אם כן, ראינו מקורות רבים לעלייה לקבר להשתתח על קברי הצדיק. הגמרא מסכת תענית ט"ז אומרת שני טעמים מדוע בזמן התענית הולכים לבית הקברות. א', כדי להכניע את ליבותיהם של החיים, יפגשו את המוות, ובכך מתעוררים לחזור בתשובה. הסבר נוסף, לבקש מהמתים שיעוררו עליהם רחמים. לא שיש למתים כוח, אסור לדרוש מהמתים ישועה, אלא רק לקדוש ברוך הוא יש את הכוח. לעורר רחמים על המתפללים. מי שמשתתח על קברו, זה מה שהוא רוצה, שהצדיק שעליו על קברו משתתחים, שבשמיים יעורר רחמים וימליץ טוב. ומהי הנפקמינה בין שתי הדעות? מה משנה? מדוע הולכים אל בית הקברות בזמן שיש עצירת גשמים? אם זה בשביל להכניע את הלב, אז הולכים לבית הקברות, או כדי לעורר את המתים שיעוררו רחמים על הסובלים כאן בעולם הזה. למה? מה הנפקמינה? אומר המשנה ברורם, היום הרבה מהבתי קברות של גוי מלאים בעבודה זרה, ולכן אין להיכנס לשם. אבל בזמנם, כאשר בתי הקברות לא היו מלאים בעבודה זרה, או אם כיום יש בתי קברות שאין בהם עבודות זרות, אם הטעם הראשון הוא כדי להכניע את הלב, אז בעצירת גשמים אפשר להיכנס גם לבתי קברות של גויים. אבל אם מדובר הטעם להיכנס לבתי קברות, למה? כדי לעורר רחמים על הנמצאים כאן בעולם הזה, בעזרת המתים שיעוררו רחמים על החיים כאן בעולם הזה, זה אפשר רק בבתי קברות של יהודים. ומהמקום הזה בואו ונפתח עוד גמרא, מסכת תענית בדף כף ג'. רבי יונה, האבא של רבי מני, כשהיה העולם נצרך לגשם, אמר לבני ביתו שהוא יוצא לשוק לקנות קצת דגן, היה לובש לבוש, שם היה הולך למקום נמוך, כמו שכתוב, ממעמקים קראתיך השם. הפשט שמתכוון דוד המלך הוא, ממעמקים קראתיך השם, ממעמקי הצרות אני קורא לך. אבל כאן הגמרא מסכת תנית חב ג' דורשת, ממעמקים קראתיך השם, ממקום נמוך. משם הוא קורא לקדוש ברוך הוא. משם היה מתפלל, היה מתכסה בשק ומבקש רחמים ויורדים גשמים. אחר כך הגמרא אומרת שבנו רבי מני, כשהיו אנשים מצערים אותו, היה הולך להשתתח על קברו של אביו רבי יונה אחרי שנפטר. אמר לו, אבא, אבא, הני מצערו לי. אותם האנשים האלה מצערים אותי. האנשים שהיו מצערים את רבי מני, היו רוכבים על הסוס שלהם. יום אחד הם עברו באזור של קברו של רבי יונה, והסוסים, הרגליים שלהם נדבקו ושקעו באפר שליד קברו של רבי יונה. אותם אנשים שהיו רגילים לצער את רבי מני, היו אומרים לעצמם, בואו ונעשה חשבון נפש. הרי הגמרא מסכת ברכות בדף היא אומרת שאם יש לאדם מסורים, יעשה חשבון נפש. כך הם אמרו, בואו ונעשה חשבון נפש. הם אמרו, אם אנחנו, הסוס שלנו תקוע, הסוס מסמל את החוזק, את העוצמה, בבחינת כוחי ועוצם ידי עושה את החיל, כנראה הם מרשים לעצמם בשם הכוח שלהם לפגוע במישהו. הם עשו חשבון. במי הם פוגעים? ברבי מני. והסוס, הרגליים שלו תקועות. איפה? ליד הקבר של רבי יונה, האבא של רבי מני. הרגליים? הרגליים זה הילד של האבא בהיבט מסוים. מדוע? היות שהגמרא אומרת ברא כרע דאבוהם. הילד הוא כמו הרגליים של האבא. למה הילד הוא כמו הרגליים של אבא? אחד ההסברים הוא שהאדם החי נקרא מהלך. הוא תמיד הולך, הוא תמיד מתקדם, הוא תמיד מתרומם בתורה ומצוות, ולכן יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. אם נבחן את העולם הבא לפי רמת התענוגים, העונג הרוחני הוא נמצא איכן? בעולם הבא. אבל אם נמדוד ברמת ההתעלות וההתרוממות, זה רק בעולם הזה, ולכן יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. כי רק כאן אפשר להתרומם, להתעלות, להשתפר, להשתדרג. ולכן כל אדם חי נקרא מהלך. המלאכים, הנשמות של המתים נקראים עומדים. אנחנו המהלכים בין העומדים. המהלכים הם אלה שיכולים תמיד להלך, להתרומם, להשתפר, להשתדרג, לצמוח ברוחניות. העומדים הם אלה שלא משתפרים, לא מתרוממים ולא משתנים בעבודת השם. וכשאדם נעשה מת, הוא חופשי מהמצוות. במתים חופשי. אם כן, מהלך זה מי שחי כאן בעולם הזה, הוא מתקדם בתורה ומצוות. המת עומד, לא יכול עוד להתקדם ולהשתפר, אין אתגרים, אין ניסיונות. אם כן, כשהאדם נפטר, הוא עומד. אבל הילד שלו עדיין חי בעולם הזה, ממשיך לקיים מצוות, כמו הרגל של האבא, שהיא מהלכת, מקדמת את האדם, כך כשהאבא נפטר. אבל הילד שלו עדיין חי בעולם הזה. האמא נפטרת, אבל הבת שלה, הילדים שלה, ההורים עדיין חיים בעולם הזה. הם מהלכים. אותם נפטרים הם כבר לא עומדים, הם מהלכים. מדוע? מכיוון שברעה כרע דעבוה. הילדים הם כמו הרגל של ההורים שלהם. כמה צריכים ההורים להקפיד על חינוך טהור, חינוך קדוש, חינוך נעלה ואיכותי כל כך לילדים שלהם, כי זה למענם, למען חיי הנצח שלהם, לא רק למען הילד, גם למענם. אם כן, הבן הוא כמו הרגל של האבא, בזכות הבן האבא ממשיך להתרומם ברוחניות. ולכן בואו נחזור לסיפור של רבי מנים. המציקים, אלו שהיו מטרידים את רבי מני, ראו שהסוס שלהם מסמל את הכוח, נתקע עם הרגליים. איפה? בקבר של רבי יונה, האבא של רבי מני. אם כן, בואו ונעשה חשבון. הסוס מסמל את הכוח, כוחי ועוצם ידי, של אותם אנשים מציקים לרבי מני. הרגל של הסוס זה מבטא את הבן, הרגל של האבא. היות שרבי יונה נמצא בקבר, רבי מני זה הבן, והם עשו חשבון. מה שבדיוק קרה להם כעת, שהרגל של הסוס תקועה בקבר של האבא של רבי מני, רבי יונה, זה כי הם מציקים לבן של רבי יונה. הרגל של רבי יונה זה רבי מני, מכיוון שהמת הוא עומד והחי הוא מהלך והוא גורם למד גם כן שיתעלה ויתרומם בעולם הבא. אז הם הבינו שהם אלה שמציקים לרבי מני, ולכן נתקע להם הסוס. עשו תשובה, ואז בהדרגתיות בדרך הטבע הם גם מצאו פתרון איך לשחרר את הסוס מאותו אפר שהיה תקוע בו הסוס. אז הם מצאו איזשהו פתרון, כמו שכתוב לגבי הגר, שויפקח את עיניה ויראתה את המים. לפעמים הפתרון נמצא מול העיניים, רק צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא לפקוח את העיניים. כי הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה, והכל נמצא, רק צריך האדם לעשות תשובה, וכאשר הוא עושה תשובה, הקדוש ברוך הוא פוקח את עיני האדם, כי הכל בחזקת סומין, עד שהקדוש ברוך הוא פוקח ומאיר את העיניים של האדם. ומהסיפור הזה ראינו שרבי מני פנה לקבר של אבא שלו ואמר לו, אבא, אבא, תעזור לי, ואין בזה דורש אל המתים. נרצה להבין למה. הגמרא מסכת סוטה בדף י' אומרת שחיפשו את מקום קבורתו של משה רבינו ולא מצאו. מי חיפש? מלכות רומי. למה חיפשו את מקום הקבורה של משה רבינו? אומר רבי נשחי, אם עם ישראל היו מתפעלים בקבר משה רבינו, לא יכל להיחרב בית המקדש. כך אומר רבך, אם היו מתפעלים שם, לא הייתה פוגעת מידת הדין בעם ישראל. שום גזירה רעה לא יכלה לפגוע בעם. ולכן, הקדוש ברוך הוא העלים את מקום הקבורה של משה רבינו, מכיוון שאם הצדיק בזמן שהוא חי, משה רבינו הצליח כל כך להגן על עם ישראל ולעורר עליהם רחמים ולהציל אותם פעם אחר פעם, אז גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. בוודאי שגם במותו של הצדיק יכל להמשיך ולהושיע את עם ישראל, אם היו יודעים היכן הוא מקום קברו. אם כן, ראינו כאן מקור הקבר של הצדיק, הוא בעל ישועה גדולה, עד כדי כך שכביכול צריך הקדוש ברוך הוא להעלים את מקום קבורתו של משה רבינו. עוד מצינו בגמרא במציע פהי, על אחד החכמים, שבבוקר העיניים שלו היו זוהרות, בערב היה נראה כאילו נשרפו באש. למה? הוא אמר והסביר, בבוקר ראיתי עם אליהו הנביא, והוא הראה לי את מקום הצדיקים בעולם הבא. אמר לי, אתה יכול להסתכל על כולם, אבל על רבי חייה אל תסתכל. והוא בכל אופן הסתכל על רבי חייה, ושני ניצוצות אש שרפו את העיניים שלו, כי הוא הסתכל על מקומו של רבי חייה. למחרת, אותו חכם הלך על קברו של רבי חייה, ואמר לרבי חייה שהוא לומד את תורתו, היות והוא לומד את תורתו של רבי חייה, הוא כביכול מחיה את רבי חייה, כי זו זכות לנפטר רבי חייה שלומדים את תורתו. ואחרי זמן הוא נרפא. מכאן למדנו שישנה הנאה כשלומדים את תורתו של הנפטר, ועוד ראינו שממש פנה החכם אל רבי חייה כדי שירחם עליו ויעזור לו ברפואתו. אז מה למדנו מכל המקורות האלה? שיש מעלה וחשיבות לפקוד את קברי הצדיקים, ונרצה לדון מתי מותר, מתי אסור להתפלל בקברי צדיקים, שהרי לכאורה הרמב״ם בי"ג עיקרי אמונה כתב, אסור לפנות לאמצעי, אלא רק לקדוש ברוך הוא בלבד, שהוא הראוי לעובדו, לרוממו, לפרסם גדולתו. אז אם כן לא נפרסם גדולתו של אף אחד, לא נעבוד אף אחד, ואין עושים מישהו אחר אמצעי, אלא רק מתפעים לקדוש ברוך הוא. אז איך אנחנו פונים אל הצדיקים הקבורים? ועוד ישנו איסור בתורה ודורש של המתים. איך אפשר להתפעל על קברי המת? הרי אסור לדרוש של המת. ויותר מכך, שאים שם כבית לך, פתקאות וכדומה. איך כל זה מסתדר? מעשים שעושים יום יום. אז ננסה להסביר את הדברים. יש מי שאוסר בגלל שאסור לפנות הצדיק הנפטר, שהוא בכוחו יעזור ויסייע. אבל יש תפילה לפנות לצדיק שימליץ טוב על המתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא השולט והוא המחליט האם להיטיב או להריע לכל אדם. אין להתפלל להצדיק, מתפללים להקדוש ברוך הוא, שהצדיק במקום בו הוא נמצא בשמיים, יעזור ויסייע ויעורר רחמים, או שמה המקום בו קבור הצדיק, זה מקום קדוש, מקום מרומם. יש שיטות מחמירות, מופיע בבח יורד דעה סימן רי שיות זין, מה שהלך כלב בן יפונה להשתתח על קברי אבות, זה לא בגלל שהוא פנה אל האבות. הוא גם לא ביקש מהם רחמים או שימליצו טוב בעדו, זה רק כי זה מקום קדוש, כמו שיש מעלה להתפלל לבית הכנסת, אבל לא יותר. כלומר, אולי קברי אבות זה מקום קדוש יותר מאשר בית הכנסת, אבל זה לא שפנה אל האבות, אלא רק אל מקום קדוש. אומר רבך, אנשים פשוטים שהולכים אל קברי הצדיקים ומבקשים ישוע מהצדיק הנפטר, עושים רם. אין לאנשים כאלה ללכת לקברי צדיקים ולהתפלל שם. רק אנשים שמבינים שזה מקום קדוש, אבל חס ושלום לא לפנות אל הצדיק הנפטר, ולכן הוא אומר שיש להימנע מללכת אל קברי הצדיקים, כך הרן והרמב"ן כתבו. הרן בדרשות הרן כותב שבזמן המקדש, מקום המקדש היה המקום ששם יש להתפלל, שם התפילות מתקבלות. היום הקדושה היא איכן? במקום בו הצדיק קבור, כך אומר הרן בדרוש השמיני שלו. מקום הצדיק, מקום קבורתו, מקום קדוש גם אחרי מותו. אבל על אף שזה מקום שכינה, שם ראוי להתפלל, התפילה שם מקובלת, בכל אופן יש להיזהר לא לפנות אל הצדיק. כך המהר"ל בהלכות תענית כותב שהמקום של קבורת הצדיקים הוא מקום קדוש לתפילה, אבל לא יתפלל המתים. זה רק מקום קדוש, אבל לא יותר, אסור לפנות לצדיק בעצמו. אז יש מי שאומר שעד רבה ילך להתפלל בקברי צדיקים, אבל לא יתפלל לצדיק, אלא רק לקדוש ברוך הוא. יש מי שאומר שאולי יש להיזהר בכלל ללכת לקברי צדיקים, כי פשוטי העם מתבלבלים והולכים ומתפללים לצדיק הנפטר, שהוא זה שיעזור ויושיע. וזה ודאי אסור, כי זה נגד אחד מי"ג עיקרי אמונה של הרמב״ם, שרק הקדוש ברוך הוא ראוי לעובדו. גם השולחן ערוך וגם הרמ"א הביאו את החשיבות של הליכה לבית קברות. בהלכות ראש השנה תקפ"א הרמ"א, בהלכות יום הכיפורים סימן תרשו רמ"א, בהלכות תענית תקע"ט שולחן ערוך, בהלכות תשעה באב הרמ"א, יש ללכת בתשעה באב על הקברים כדי שיבקשו עלינו רחמים, כך מסביר את הרמ"א המשנה ברורה, ולהתפלל רק לקדוש ברוך הוא באותו מקום קדוש. ומצינו דעות נוספות, לא רק להתפעל לקדוש ברוך הוא באותו מקום קדוש קבר הצדיק, אלא יש קשר עמוק יותר שמותר למתפלל ליצור עם הצדיק. יבקש מהצדיק עזרה, לא יתפלל לצדיק, אבל יבקש לקדוש ברוך הוא באותו מקום קדוש, לבקש בזכות הצדיקים, שייתן לנו הקדוש ברוך הוא את מה שאנו מבקשים. כלומר, זה לא רק מקום קדוש, אלא יותר זה מקום שמבקשים, ששוכני אפר הזכות שלהם תצטרף לבקשה שלנו. כך הביא המעריל, כך הביא חיי אדם, כך הביא המשנה ברורה בסימן תקפ"א בהלכות ראש השנה. ישנה סגולה ללכת לבית הקברות ויבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן רחמים בזכות הצדיקים. כלומר, אם הזכות של המתפלל לבד לא מספיקה, אפשר לצרף את זכות הצדיק הקבור. אם הזכות של הצדיק הקבור, יכול האדם להגיע לישוע רבה או גדולה יותר. עוד כתב המשנה ברורה, שיקיף האדם את הקבר וייתן צדקה לפני שהולך לקבר, אבל הדגש שנרצה לשים לב אליו, כתב המשנה ברורה המערי לחיי האדם, שמתפעל הקדוש ברוך הוא בזכות הצדיקים, שיזכה לרחמים מהקדוש ברוך הוא בזכות הצדיקים. לא רק הזכות של המתפלל, אלא כבר צירוף של זכות נוספת של הצדיק. התפילה היא לא רק מקום קדוש, המקום של קבורת הצדיק, אלא גם זכות הצדיקים מצטרפת אל המתפלל. ויש עוד גישה שאומרת שהקשר של המתפלל בקבר הצדיק הוא עמוק יותר. לא רק שקדושת הצדיק זה מקום קדוש, לא רק שנבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו רחמים, לא רק בזכות המתפלל, אלא גם בזכות הצדיק הקבור, עוד שהצדיק ימליץ טוב בעד המתפלל. המשתתח על קבר הצדיק, הצדיק עוד יתפלל עליו בשמיים, כמו שכתוב בגמרא מסכת סוטה למד ד', כשכלב ביקש, אבותיי בקשו עליי רחמים, אני בסכנה, אני יכול להיות מושפע מהמרגלים, ולכן בקשו עליי רחמים. הוא פונה אליהם, אל האבות שבחברון, אל האימהות שהתפללו עליו בשמיים, יבקשו עליו רחמים. לא רק שמתפלל במקום קדוש, לא רק שמבקש שהזכות שלהם תצטרף לתפילה שלו, הוא כבר מבקש מהם לעשות מעשה. תבקשו עליי רחמים בשמיים. אם כן, כבר יש קשר עמוק יותר בין המתפלל בקברו של הצדיק לבין הצדיק הקבור שם. לא רק מתפלל במקום קדוש, לא רק שזכות הקבור תצטרף למתפלל, אלא שהצדיק הקבור יעורר רחמים על המתפלל. במסכת הענית, בדף חב ג', הבאנו את סיפור הגמרא לפני דקות ספורות. אומרת הגמרא שרב מני פנה לאבא הנפטר, אמר לו, אבא, אבא, ממש פנה אליו. גם בגמרא מסכת סוטה י' מצינו ביטוי של משה רבינו, עמוד בתפילה בעדינו. כך היו רוצים שמשה רבינו יעשה מתוך קברו, אם והיה, והיו יודעים מאיכן הוא קברו. ולכאורה, איך אפשר לפנות אל המתים? הרי ישנו איסור בתורה של דורש אל המתים. המערם שיק דן בשאלה הזו, ואומר, המערם שיק, איך אפשר להתפלל אל המתים, הרי זה דורש אל המתים? אומר המערם שיק והזוהר שואל את השאלה הזו, וזה לא נקרא דורש אל המתים, אלא לנשמות של הצדיקים אי אפשר לומר את ההגדרה מת, אדרה, והצדיקים במיטתם קרועים חיים. ועוד, שאנחנו לא מבקשים מהצדיקים שלהם יש את הכוח, אלא מבקשים מהקדוש ברוך הוא שלא יש את הכוח והממשלה. אם היינו דורשים אל המתים שהם יושיעו אותנו, זה היה איסור. רק מבקשים שהמת יעזור לנו, אבל לא יעשה לנו, כי רק הקדוש ברוך הוא יעשה. לא פונים לצדיק וגם לא בתור אמצעי, אלא רק לקדוש ברוך הוא. עוד מופיע פשוט מנחה שלא זור, האדמו"ר מונקאץ', מה פירוש דורש של המתים? הרי מקור האיסור בספר דברים, פרשת שופטים. בואו ונפתח את הפסוק בתורה, בואו ונראה מה הגמרא מלומדת בתורה שבעל פה על הפסוק הזה. שם כתוב שלא יהיה בעם ישראל דורש של המתים. אומר רש"י, מי הוא דורש של המתים? מי שמעלה את המת ורוצה לשאול שאלות, או שרוצה לגלות דברים על העתיד. לדוגמה, הוא רואה גולגולת של מת ושואל את הגולגולת שאלות לגבי העתיד. הגמרא בסנהדרין סמכי כותבת, האיסור של דורש של המתים זה לצום, ללון בבית הקברות, ולאחר מכן לחכות שרוח הטומאה תשרה על האדם, וכך הוא יוכל לדעת כל מיני עתידות. זה נקרא דורש של המתים. אבל כאשר האדם מתפלל בקברי הצדיק ומבקש מהם זכות, עזרה וסיוע, אבל לא ישועה, אלא עזרה מול בורא עולם, שיעוררו הצדיקים רחמים על הנפטר, או שזכות הצדיק תצטרף אל התפילה של המתפלל, זה ודאי לא דורש של המתים. הרי לא כך הסביר הגמרא במסכת סנהדרין, לא כך הסביר רש"י את המשמעות של דורש של המתים. אומר האדמו"ר מונקאץ', אין לחשוש לדורש אל המתים כשהם מתפללים על קברי הצדיק. וכמו שמותר ללכת לצדיק חי שיתפלל על האדם, כך מותר ללכת לצדיק נפטר, כי צדיקים במיטתם קרועים חיים, ועד רבה יש מעלה לבקש מהמתים הצדיקים רחמים ועזרה וסיוע, כמובן בתפילה ובקשה כלפי מעלה, לא שמבקשים מהצדיק, אלא כמו שהולכים לצדיק לקבל ממנו ברכה, כמו שכתוב בגמרא באבטרה, מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך לחכם יבקש רחמים מהחכם על החולה, כך בחייו של הצדיק, כך בפטירתו, שהרי צדיקים במיתתם קרויים חיים. כך אפשר להבין שרבי מני הלך על קבר של אבא שלו ואמר, אבא, אבא, מצערים אותי. כך כלב התבטא על קברי אבות ואמר, אבות, בקשו עליי רחמים, תעזרו לי. כך מופיע בגמרא מסכת ברכות י"ח, ששמואל ביקש מאבא שלו, אבא, אחרי שהוא נפטר, היכן החבאת מעות ששייכים לעניים. אחרי פטירתו הוא פנה אליו, דיברו אל המתים. כך הגמרא מסכת שבת קופנון ב' מספרת שרבי בנאה נכנס לקבר של אברהם ושרה. ראה אותם, פגש את אליעזר עבד אברהם, דיבר עם המתים. אין זה נקרא דורש של המתים? כי דורש של המתים זה כאשר האדם רוצה לקבל את רוח הטומאה מהמת ולדעת כך את העתידות. כך כתוב בספר הישר, הרי שמכרו אותו האחים את יוסף, היה בידיים של הישמעאלים, עצר להתפלל בקבר רחל. על המחירה, כשמכרו אותו, האריז"ל בשער גלגולים כותב שפעמים רבות שלח תלמידים על קברי תנאים ואמוראים שיגלו לו סתרי תורה. אז מה זה דורש של המתים? שאסור? זה כמו שכתוב בגמרא סנהדרין צמחי. מי שדווקא נשאר בבית הקברות, צם כדי שרוח הטומאה תשרה עליו, כך מופיע גם ביורה דעה סימן קע"ט. לכן אומר האדמו"ר מונקאץ' שלא מצינו במעריל, חיי אדם ועוד הרבה, שלא חששו בכלל הסוגיה הזו שנקראת דורש אל המתים, כי זו בכלל לא בעיה. כל השאלה הייתה, האם אפשר לבקש מהם ישועה? והתשובה היא, המקום שם הוא קדוש, או אפשר בזכות הצדיקים שבקשתו של המתפלל תתקבל, או שמא הצדיק יעזור ויעורר רחמים על המתפלל. אבל לגבי הנושא של דורש אל המתים, זו בכלל לא שאלה. הרי דורש אל המתים זה לקבל את הטומאה מהמתים. כך בשו"ת מנחת יצחק, קודן לגבי העלייה על קברי הצדיקים ולהניח שם פתקים על הקבר, קבית לך. האם זה מותר או אסור? התשובה היא זה מותר. למה? כי לא פונים לנפטר שהוא יעזור, אלא שגם הוא יתפלל עלינו בשמיים. שהוא יעורר רחמים עלינו. מבקשים ממנו מהצדיק, אנא, תעורר עלינו רחמים רבים, אבל לא שחלילה פונים אל הצדיק עצמו. ומה המקור לכך? התשובה היא, היות שכל ישראל אחים, ואם כואב לראובן, אז גם לשמעון אחיו כואב. אבל לא תמיד האנשים הם ברמה גבוהה כל כך, שכל אחד מרגיש את כאבו של השני, אבל הצדיקים, הם מרגישים את זה. ולכן, אם בדוגמה, אדם יש לו צרה בבריאות, בפרנסה, במשפחה, והוא מתפעל להשם והולך לקבר רחל, רחל אמנו, אז גם היא כואב לה כביכול מה שכואב לאותו אדם שמתפלל. ואז אותו אדם כואב שמתפלל, הקדוש ברוך הוא שומע. אבל כאשר מצטרפת גם התפילה של רחל אמנו, התפילה היא עוד יותר חזקה, כי גם לה כואב. לכן אומר החתם סופר, אמרו רבותינו בגמרא מסכת שבת קי"ט, המבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו. למה? כי אומרת הגמרא בבטרה שאדם שיש לו חולה בתוך ביתו, מה יעשה? ילך אצל תלמיד חכם שיתפלל עליו. כי הוא לבד, החולה לא מצליח להתפלל ולשפר את המצב הבריאותי שלו, ולכן שישתף תלמיד חכם שיצטער בצערו של חברו. כמו שאמרו בגמרא ברכות י"ב, ברכות ל"ב, המתפלל על חברו צריך שיחלה עצמו עליו. כך כתוב על משה רבינו, ויחל משה נעשה חולה כשהוא מתפלל על מי שהוא מתפלל. התלמיד חכם נעשה חולה ומצטער בצערו של חברו, וכך התפילה היא לא רק על צערו של אותו אדם, אלא גם צערו של התלמיד חכם שמצטער בצערו של אותו אדם. ואז יש סיכוי שהתפילה תתקבל עוד יותר, מכיוון שיש כאן כבר שניים שרוצים רפואה וישועה. גם המתפלל החולה וגם התלמיד חכם שנעשה חולה על המתפלל הזה. ולכן המבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו, מכיוון שהתלמיד חכם לא יוכל להצטרף לתפילה של אותו חולה. רעיון נהדר של החתם סופר. אם כן, אומר בעל השו"ת מנחת יצחק, כשאדם הולך לקבר הצדיק, הצדיק מצטער בצערו של המתפלל. ואז הם שניים שמבקשים רחמים. גם המתפלל וגם הצדיק שעלו על קברו. כי לצדיקים, כשמודיעים להם מה קורה בעולם הזה, הם יכולים להצטער עם הצער של מי שחי בעולם הזה. אמנם הגאון מבילנה כתב לא ללכת לבתי גברות, יש שם קליפות ורוחות רעות. גם הרב חיים ויטל כתב בשער רוח הקודש, שאם הולכים לבית גברות לא להתקרב 400 לבית הגברות. גם המשנה ברורה הביא את זה בהלכות תשעה באב. לא להתקרב 400 אל הקבר. אבל האדמור מונקאט שסביר שכל מה שכתוב בכתבי הרב חיים ויטל, שיש קליפות ורוחות רעות בבתי הקברות, זה רק מי שמנסה לעשות איחודים ולדבק את הנרן שלו, נפש רוח ונשמה, בנרן נפש רוח ונשמה של הצדיק. ואם הוא לא יודע לעשות את זה כראוי והוא לא מספיק טהור, אז רק אדם כזה נדבקות פה קליפות ומחבלים רוחניים. אבל מי שלא פועל בדרכי ייחודים אלא תפילה רגילה, עליו הקליפות האלה כלל לא משפיעות. כך כתב בשו"ת מנחת אלעזר חלק א' סימן סמכת. ונסיים שהבאר היטב כתב שיש להניח יד על הקבר של הצדיק. כך כתוב בפסיקתא רבתי, בנוגע להשתתחות גולי ישראל על קבר רחל, הם באים ומחבקים קבורת רחל, והיא עומדת ומבקשת רחמים. אמנם אסור להישען על המצבה, כי אסור להנות מהמצבה, כך מופיע בתז יורדיה סימן שס"ד, להישען לא, אבל לנשק כן. ויש שאמרו שאם נשען לצורך תפילה, אז אולי גם לזה מותר. הבאר היטב כתב, שיש נוהגים לשים על קבר הנפטר, עשב או אבן, משום כבוד המת, להראות שהיו על קברו. ויש מנהג שמנשקים את קבר הצדיק. המקור לקח מדברי הזוהר הקדוש, כתוב שם שרבי חייא השתתח על קברו של רבי שמעון בר יוחאי ונשק לאפרו. מכאן יש שמנשקים את קברי הצדיקים. והרמ"א כתב ביורד דעה סימן שס"ח, לא לקחת מאפר של קבר הצדיק משום כבוד המת, אבל אם צריך אותו לרפואה מותר, כמו שמצינו בגמרא סנהדרין מ"ז, שהיו לוקחים אפר מעל גבי קברו של רב לצורך רפואה. ולא באנו להכריע הלכה, למעשה בכל הדברים שאמרנו, אלא רק לעורר. ותן לחכם ויחכם עוד, ועשה לך רב ויסתלק מן הספק. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.